שמות, עד כמה שאני זוכר, בפרק ד' תודה. פרק ד' פסוק ט"ו. ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פי. ובוריתי אתכם את אשר תעשו, נדברו לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. כפי שהדגשנו, כל השליחות של אהרון היא כדי שמשה יהיה מקובל אצל בני ישראל. לא מדובר בשלב הזה על כל תפקיד של אהרון כלפי פרעה. כן? כי באופן פשוט מה שאהרון ממלא זה הפונקציה של הלגיטימציה של משה כלפי העם. וילך משה, פסוק י"ח, וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו אל חנה ואשובה אל אחי אשר במצרים ויראה העודם חיים, ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. מוזר מאוד. מי ציווה על משה ללכת למצרים? קדוש ברוך הוא. הולך משה אל יתרו, מבקש ממנו רשות. ואם יתרו לא יסכים? אם יתרו לא יסכים? מה זה ידע? אם הוא לא יסכים, למה לשקר? זאת אומרת, אם אני מבקש ממך רשות, משמע שאני גם לוקח בחשבון את האפשרות של להגיד לי לא. מה? אבל מה, זה שקר. זאת אומרת, אם אני אומר, אני מבקש ממך רשות, זה אומר שאם אתה לא תיתן לי, אני לא אעשה. וזה הרי זה שקר.
אה?
אם זה מעשה אלוהי, אז לא צריך לבקש רשות. מה זה להראות כבוד? זה כבוד שבנוי על שקר. כי כשאתה אומר, אני מבקש ממך רשות, זה אומר שאם תגיד לי לא, אני לא עושה. והרי זה לא נכון, אני מתכוון בכל מקרה לצאת למצרים.
אם יתרו, הוא היה מורה של משה, הוא לימד משה נבואה, למה משה לא סיפר ליתרו המשקעה שלך? למה לא אמרנו את זה? השם דיבר...
נכון, כי הוא לא נצטווה להגיד ליתרו. דבר נוסף, ייתכן מאוד שמשה חושש שיתרו יתנגד אם הוא יודע שזה מאת השם. כי אז יתרו ישאל, למה לא אותי שולחים? כן? אבל בפשטות, הפשט היותר פשוט, זה לומר שמשה, אם באמת יתרו יגיד לו לא, הוא לא ילך. פשוט מאוד. הוא לא ילך. למרות שהשם ציווה. איך זה יכול להיות?
אם יתרו היה אוסר עליו?
כן, אם יתרו היה אוסר עליו, הוא לא היה הולך. פשוט מאוד. משה יודע שהשם לא יפעל בדבר שהוא נגד דרך ארץ.
דרך ארץ
קדמה לתורה, בדיוק. ולכן זה מובן מאליו. שצריכה להיות שותפות של יתרו בדבר הזה. וזה בעצם, אתם זוכרים שלמדנו שמשה נשבע ליתרו שלא לצאת בלי רשותו. זאת אומרת שכאשר מגיע הזמן לצאת מן הגלות, צריך שהגויים יתירו את השבועה. מכירים סוגיה במסכת כתובות? שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא להקים מדינה, נכון? יש שבועה שאוסרת עלינו להקים מדינה, נכון? איך זה נקרא שמה? שלא ימרדו באומות העולם ושלא יעלו בחומה. אז אם אתה רוצה להקים מדינה, אתה צריך לקבל רשות מהגויים. למרות שאתה בזה מקיים את השבועה, שהשם נשבע לאברהם, יצחק וליעקב, אבל צריך שהגויים יגידו, אוקיי, זה בסדר. ואת זה אנחנו רואים מספר פעמים בהיסטוריה. מסכת כתובות. אנחנו רואים את זה אצל יתרו, רואים את זה אצל פרעה. שמשה אינו מוציא את ישראל עד שפרעה לא אומר כן, ועזרא, זרובבל אינו בונה את המקדש עד שכורש לא נותן רשות, ומדינת ישראל לא קמה עד שלא היה חבר הלאומים, ואחרי זה האום שנתנו את הרשות. כלומר, זה חלק מהסדר האלוהי, שצריך שהאומות ייתנו את הרשות להפאר את השבועה. מה זאת אומרת? לא, זה לא נתנו להם את הרשות הזאת. אחרי שוולד נולד, אז הוא נולד. כן, מה אתה אומר? לעשיו, נכון? שיעקב ביקש מעשיו רשות להיכנס לארץ. והוא ביקש גם מלבן לצאת. נכון, זה די דומה. הוא מבקש מלאה ומרחל רשות ללכת, למרות שהשם ציווה. אז הם אומרות לו, זה לא בסדר מה שעשה לנו אבא שלנו, מה יש לנו בבית אבינו, וחוץ מזה, מה כל מה שציווה אלוהים עשה? זאת אומרת, ואז מה, ואם לא היה כל זה, זה שציווה אלוהים זה לא מספיק? כן? אלא יש תשיב, אתה צודק בהחלט, זה היסוד של דרך ארץ שקודם לציווי השם. מה?
לא הייתה נגילת רשות של יעקב, זה נגילה,
והיא, כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב ללבן שלחני. אחר כך הוא בורח. אחר כך הוא בורח, בגלל שיש סכנת נפשות. וזה כבר סכנת נפשות, אז בורחים. כן, אבל לכתחילה, צריך לבקש רשות. כן. אז זה גם, אגב, גם אחרי שפרעו למשל נתן רשות, העם ברח. נכון? ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחם.
כן.
בעקדה, באמת זה מוזר. לא היה יסוד של דרך ארץ שקדם. לכן גם היא לא התקיימה. כן, אבל זה היה כדי לברר שהוא יראה אלוהים. אבל בסוף זה לא היה. כן. יתרו הוא אחד משלושת הנציגים של אומות העולם באותם הימים, והוא המעולה שבהם. כן. טוב, זאת שאלה. יראת שמיים זה חלק מהדרך ארץ. כן. יכול להיות. אומר הרב, אסור ליראת שמיים שתסתור את המוסר הטבעי. הרב קוק, באורות הקודש, חלק ג', בפרקים הראשונים. שאסור, שיראת שמיים, תדחוק את רגלי המוסר הטבעי. מה יש להסביר? דוגמה. למשל, יש לי יראת שמיים, ולכן מותר לי לפגוע בך. דוגמה. אישה מושיטה לאיש יד. עכשיו, לפי ההלכה, אסור לתת לה יד, נכון? אסור. אז יש פה יראת שמיים. מצד שני, מה עם המוסר הטבעי? שהיא תיפגע. אותה אישה. נכון? לא. מה שעושים, מוצאים טריק. מוצאים פטנט. למשל, הרב צבי יהודה זצ"ל, כשהוא ידע שאישה עשויה להושיט לו יד, אז הוא היה קודם מושיט לפני שהיא מושיטה. ואז היה מיד מחזיר. ואז היא לא ידעה האם נתנה יד, לא נתנה יד, הייתה קצת נבוכה, בינתיים התיישבו והתחילו לדבר. ברור? כלומר, יצא ידי חובת זה וגם זה. היה אפשר להגיד, ואז לפגוע, נכון? אז אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי. דוגמה, כן?
אם אין חיק כזה, מה אתה אומר? אם אין לא יכול לנהל.
בסדר, כל פעם יש משהו אחר. אספר לך סיפור אחר. פעם הייתה אישה בשם מרגרט תאצ'ר. שמעת עליה? כן, ראש ממשלת בריטניה בזמנה. והיא הגיעה לישראל. ביקור ממלכתי, זה היה מאוד חשוב. אותם הימים, זה הפעם הראשונה מאז הקמת המדינה שראש ממשלת בריטניה מבקר בישראל. עשו טקס משהו חבל על הזמן, הביאו גם את הרבנים הראשיים. היה שם הרב מרדכי ידיהו, רב ראשי לישראל. והגברת תאצ'ר עוברת, אחרי כשהיא יורדת מהמטוס, לוחצת את היד לכל אחד. ואומרים לרב אליהו, אם אתה לא תלחץ לה את היד, תהיה תקרית דיפלומטית. והוא אמר, אל תדאגו, אני אסתדר. הולכת ומתקרבת, אומרים, כבוד הרב, תהיה פה תקרית דיפלומטית. אל תדאגו, אני אסתדר. היא מגיעה לידו, ואז הוא אומר לה, האם זה בעלך? אז היא אומרת כן, היא לוחצת את היד של בעלה, והוא לוחץ פעם שנייה, עכשיו אני לוחץ פעם שנייה בשבילך. כשהגברת תאצ'ר עזבה את ישראל, היא ביקשה להודות במיוחד לרב הראשי על הכבוד שעשה לה. בסדר? טוב.
דרך ארץ קדמה לתורה, גם לא מבין את המשפט, גם הדרך ארץ כולל בתוך התורה, אז למה...
מה זה כולל בתוך התורה?
כן.
מה זה כולל בתוך התורה? לא הבנתי את העברית פשוט. מה זה דרך ארץ כולל בתוך התורה?
כן, דרך ארץ קדמה לתורה, זה כאילו זה שני דברים נפרדים.
כן, נכון.
כאילו.
כן, זה באמת לא...
אבל אדם שלומד תורה, גם לומד דרך ארץ.
אז אתה רוצה להגיד כלול. התכוונת כלול, לא כולל, נכון? אתה רוצה להגיד שדרך ארץ כלול בתוך התורה. לא נכון.
למה?
זה פשוט לא נכון. דרך ארץ לומדים מהטבע המוסרי של האדם, לא מהתורה. אדם שאין לו דרך ארץ, התורה תשמש אצלו כדי להגביר את החוסר דרך ארץ שלו. ויהיו לו אפילו הצדקות מהשולחן ערוך.
אז זה כאילו מקצוע אחרת?
ודאי.
צריך ללמוד
זה וזה. נכון. טוב, נמשיך? טוב. אז אם כן, זה אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת. ראיתי מי שכתב שבעצם כל הסיפור הזה שמשה הולך ליתרו, זה באמת סיפור קדום יותר.
מה זה
קדום? נכון. שזה סיפור שקרה במהלך החיים שלו. פעם ראשונה, משה, ביוזמתו, לפני התגלות השם אליו, הלך למצרים כדי לראות את אחיו אם עדיין חיים. ואז הוא לקח איתו את ציפורה וכו' וכו', וחזר.
ואז קרה הסיפור של הברית וכל הדברים.
נכון, נכון. כן, גם זה. ואז יוצא שפעם ראשונה באמת משה רצה להוציא את ישראל ממצרים, לא הלך לו, חזר ועוד פעם יצא. אחרי הסנה. טוב, זה אפשרות, צריך לבדוק את זה לפי הפסוקים. אני לא התעמקתי בזה, אני רק אומר שיש אפשרות כזאת. ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב במצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו. ואת פסוק י' ת'. אנחנו עד עכשיו קראנו את פסוק י' ח'. אז ההגיוני ביותר, אז אנחנו ממשיכים וקוראים מפסוק י' ת'. שהוא בא מיד אחריו. ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב במצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה במצרים. ויקח משה את מטה האלוהים בידו. ויאמר השם אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי, ישראל. מה פירוש המשפט? בני בכורי, ישראל. איפה הנושא? איפה הנשוא? זאת אומרת, ישראל נושא, בני בכורי נשוא. כלומר, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. זה מה שזה בא לומר. כלומר, אנחנו רוצים בתנך שלוש אומות שנושאות את התואר ראשית. קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. ישראל הם ראשית. ראשית גויים עמלק ואחר איתו עדי עובד. כן, גם עמלק נקרא ראשית. ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים באהולי חם. אם כן, גם מצרים נקראים ראשית. אם כן, יש לנו שלוש אומות שכל אחת טוענת לתואר הראשית, לבכורה באנושות. כלומר, להיות הכוח המוביל את ההיסטוריה. כאשר השם שולח את משה אל פרעה, אומר לפרעה, תדע לך, בני בכורי זה ישראל, זה לא אתה. כלומר, יש שלוש אומות שהן לא בכלל הגויים, שכל אחת טוענת שהיא מובילה את הגויים.
לא.
למה זה להיות ראשית? ראשית משמע שיש שארית. אם יש ראשית, יש עוד מי שמחוץ לאותה ראשית. נכון? לכן אומר, שלח, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני ותמיין לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. הוא אמר, השם אומר לפרעו, דע, לא, יותר מזה. הוא אומר, דע לך, שאם אתה לא תשלח, אתה תצטרך לשלם מחיר. המחיר יהיה מכת בכורות. נכון? זה מה שזה אומר או לא? לא אמרתי שזה לא, אמרתי שזה לא עיקר הנושא שמוזכר כאן. אתה מבין מה שאני אומר? המכת תהיה מכת בכורות. יוצא לפי זה, יש פה תמיהה גדולה. בסוף העשר מכות, מה עושה פרעה? משלח. זה לכאורה לא הכרחי בכלל. לפי החוזה היה, או שהוא משלח, או שיש מכת בכורות. הייתה מכת בכורות, אז הוא לא צריך לשלח. לפי החוזה, החוזה אומר כך, או שאתה משלח, או שיש מכת בכורות.
אבל תמיין לשלח, לא כתוב לי
לשלח.
מה?
או שאתה
נקה את
זה, או שאתה
נקה מכות. בסדר, נתת לי מכות, אז אני חושב שכבר לא צריך לנקות. רגע, יש פה חוזה, לא? לפי...
למה זה חוזה? למה זה לא...
זה איום, נכון? והאיום מומש, זהו, אז גמרנו.
לא, לא מומש.
למה? נתן לו מכת בכורות. נתן לו מכת בכורות.
אם תמיין לשליחו,
הנה אנוכי. למה זה לא יפתור אותו?
למה?
למה לא יפתור אותו? איפה הצדק?
זה לא צדק.
הצדק אומר שאם פרעה עמד בתנאים, אז הוא זכאי. פרעה עמד בתנאים, הוא היה מוכן לקבל מכת בכורות. הקדוש ברוך הוא לא אמר שהוא רוצה שפרעה ישלח את העם. הוא אומר יש לו ברירה. או שהוא משלח, או שיש מכת בכורות.
לא, אבל הוא אמר, אליך שלח תמיד. זאת אומרת, מה, את בני ויאבדני. אני רוצה לשלח אותם, נכון?
ואני אתן לך אופציה שלא לשלח.
לא.
למה? ותמיין לשלחו.
לא.
סליחה, אם שילוח העם תלוי בפרעו, באותה מידה זה אומר גם שפרעו יכול להגיד לא.
יכול להגיד לא, ותמיין לשלחו, ותחטוף.
למה? הרי אני לא מבין אותך. אם באמת הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל, הוא צריך את ההסכמה של פרעה בכלל? למה?
פרעה
הקדוש ברוך הוא שולט על פרעה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, נותן, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, נותן הוראה לעם ישראל, יאללה תתחילו לצאת. אם פרעה מפריע, אני אשתיק אותו. נכון?
נכון.
וזה לא מה שהיה. במקום זה, שלח לו 10 מכות. למה? כל פעם המצרים נחרבת כמעט עד היסוד, כל פעם אומר, פרעה אומר, לא. ולמה צריך לשמוע לו בכלל? למה בכלל צריך לשמוע לו? משמע שזה חשוב מה שחושב פרעה. אם זה חשוב מה שחושב פרעה, אז יש לו גם זכות להגיד לא. הוא יחטוף והוא חטף, בסדר. ואז מה? עכשיו שהוא חטף, אז הוא לא צריך לשחק. מי אמר? לא, נכון, נאמר לו שזה יגיע עד מכת בכורות. הנני הורג בנך בכוריך.
לא,
לא, אני מבקש שאתה תהיה לוגיה.
אני
נלך לפי המילים.
לא כתוב, הוא אמר לה שאלת המילים ויעבדני, ויהיה לך אפשרות אחרת שלא לשלח. אם תחטוף, לא תשלח.
זה בדיוק מה שכתוב לך.
אם אתה ממען, אתה אומר לי לא, אתה תחטוף על זה. אחרי זה גם משלח אותם.
למה? איפה זה כתוב? אתה פה מוסיף דברים, אתה אמרת שאתה הולך לפי המילים, ואתה מוסיף דברים שלא כתובים. נכון? זאת אומרת, התמיהה הגדולה, היא מדוע אחרי מכת בכורות פרעה שילח אותה. זה לא מובן מאליו בכלל. כן? זה אנחנו כשנגיע למכת, אני רק מקדים את זה, כשנגיע למכת בכורות נצטרך לעשות דיון על זה. למה פרעה כן שילח אותה? כן, מה אתה אומר? לפני כן אמרת משהו. כן,
כן, כן.
כן, מה?
כתוב, היום השם אל משה, ומדיין איכשהו מצרים, גם הוא אומר לו שוב, ללכת כאילו.
גם הוא אומר לו שוב.
גם הוא חוזר, גם אם הוא לא אמר, למה הוא מדגיש ממנו את העניין הזה של...
זה אחרי שהוא דיבר עם יתרו. אז עכשיו הוא במעמד חדש.
אם הוא דיבר עם יתרו, הרי למה הוא צריך עוד פעם שום מהקדוש ברוך?
אחרי שהוא משוחרר מיתרו, אז הוא כבר אישיות חדשה. אז אותה נבואה חוזרת. אנחנו נראה שיש כמה פעמים, אותה נבואה שחוזרת, כל פעם לפי שינוי האישיות של משה.
מה עושה אותו אישיות
חדשה? זה שהוא משוחרר. עד עכשיו הוא היה משועבד ליתרו, עכשיו הוא משוחרר מיתרו. הוא היה משועבד ליתרו, ויואל משה לשבת את האיש שנשבע לו, שלא יעזוב אותו. נכון? ולרשותו. אז זה שיעבוד.
כן.
לא, כי אני שואל על מה שכתוב כאן. פה כתוב, הנני הורג את בנך בכורך. לא כתוב, הנני מכה אותך בברד. אלא נאמרה, נאמרה פה רק המכה האחרונה, נכון?
לא, אני, השאלה שיש לי, יש,
איפה? כן. על, לא, פה לא כתובות התשע מכות הראשונות. כתובות רק, כתובה רק העשירית. נכון? כן.
מה מקור הבכורה של מצרים של
עמלק? זה שם אומות חבל על הזמן. כן? איך קורה עם מצרים? מצרים זאת האומה שפיתחה את התרבות היותר מפותחת של אותם הימים. והיא אם כל התרבויות שבאו אחריה. כן? עמלק זה מצד ההתנגדות שלו לישראל. כן. מאיזו בחינה הייתה מפותחת? מכל הבחינות. מהבחינה הטכנולוגית, הארגונית, הרוחנית. מוסרית לא, ודאי שלא. כן, דווקא מצרים הייתה שיא התמורה מהבחינה הזאת.
אז הרב בעצם ראו בה איזשהו, למה הקדוש ברוך הוא ראה בה את שיא התפתחות
ה... כי מצרים זה העולם כולו. כתוב במדרש תנחומה, שכאשר יהודה ניגש ליוסף, אמר לו, אם אינך משחרר את בנימין, אמלא את כל השווקים של מצרים בדם. אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים איננה שכם. אם אתה מחריב את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. כן, כלומר, המוקד של האנושות באותם הימים זה היה מצרים. כן, מה אתה רוצה?
אתם אין לשלחו, כן, זה לשון עבר או לשון עתיד?
לא, זה אם. אבב זה וו האם.
אם תמיין לשאול פה עכשיו, זו לפורה, נתחיל קודם, ואמרת אל פרעה כמה השם בנים קרו ישראל, ואומר אליך שלח את בנים, אתם מעקן, עברתי ככה בחטף על כל הדברים, אנחנו לא רואים לפני המכות שמשה אומר, תדע לך, זו השורה האחרונה, ולכאורה, אם הוא היה אומר לו, לפני מכת אדם, דע לך, זה לא ייגמר לפני זה. אני מבין, אבל לכאורה, הנבואה הזאת לא נמסרה לפרעה. למה? אם הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואומר לו, לך תודיע לפרעה, כן, שאני ארוג את בנך בכורך, כן? אז אתה צריך לומר לו את זה מההתחלה, אתה לא יכול, בדם הוא לא מודיע לו, בצפרדע, הקינים, בשום, לא מודיע לו, עד הפעם האחרונה. אז איזה סוג של התראה הזאת? ולפרעה שמשה לא ביצע את שליחותו, זאת אומרת, לא, אם הוא אומר לו את התעריף מראש, יכול להיות שהוא מתנהג אחרת.
אולי.
זה גם חוזה פה.
מה?
אם הוא לא אמר לו, זה גם חוזה פה.
למה הוא אומר את זה? לא יודע.
לא, אם הוא
לא
אמר את זה,
לא
אמר את זה לפרעה
שלו,
נכון?
עכשיו זה לא לפרעה שנאמר, כן.
אז אם הוא לא אמר את זה לפרעה,
מה זה חוזה?
כן, מה, זה אז מה?
אם הוא לא אמר את זה לפרעה, זה חוזה. אני חושב שצריך להגיד את זה לפרעה, שיהיה חוזה.
כן, צריך להגיד את זה לפרעה.
אבל כל זה בסדר.
אז יכול שהוא אמר לו.
כל זה בסדר, כי בסוף, השם ומשה לא, העם של מצרים, המצרים אומרים לפרעה, בוא נשלח אותם.
אתה בטוח?
הם לוחצים, לוחצים.
לא, נכון. אתה ממציא פסוקים שלא כתובים. בפרק י"ב כתוב, ויקום פרעה לילה, ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר קום מוצאו מתוך עמי.
כבר שהמצרים אמרו בכל.
לא. לא. דווקא זה פסוק אחר כך, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ. זה אחרי שפרעה אומר. כן.
זה פרשות אחרות.
אפשר לתת מוקדם מאוחר. אולי, אני לא יודע. אני אומר, יש פה איזה תמיה. בסדר, אני לא אומר שהתמיה היא בלתי פתירה. אני אומר, יש פה איזה מקום לשאלה, מקום לדון. אני מעדיף שאלה טובה מתשובה בינונית. טוב, כן. למה לבקש מפרעה? באמת, זו שאלה גדולה. הייתי אומר ככה. זה מה, כשנגיע לפרשת ועירה, בסדר? לא, זה מה, עוד מעט, כשנגיע למשה שמדבר עם פרעה. בסדר? נבין את זה. כן. עכשיו, תראו את הסמיכות של פסוק כף ג' ופסוק כף ד'. אני חוזר לכף ג' ואומר אליך שלח את עמי ויעבדני ותמהן לשלחו הנה אנוכי הורג את בנך בכורך והיא בדרך במלון ויפגשו השם ויבקש עמיתו אז אני לא מבין בדיוק
ויפגשהו השם, ויבקש המיתו. את מי הוא רצה להמית? את משה? או את הבן של משה, נכון? המפרשים מתלבטים בזה. ויבקש המיתו. אבל אם נלך לפי השיטה שמדובר בבן של משה, איפה הוא הוזכר הבן של משה כדי שנדע שזה הבן של משה שהשם ביקש להמית? את בנך בכורך, אז בנך בכורך זה בנך של מי? של משה. אבל מה זה ואתם מאין לשלחו? זה כבר משהו אחר לגמרי, נכון? כלומר, ואומר אליך, זה לא אל פרעה, ואומר אליך אל משה, שלח את בני ועבדני, ואתם מאין לשלחו. למה? אני לחצתי עליך ולא רצית, נכון? הנה אנוכי הורג בנך בכורך.
למה שלא רוצה שמשלו? לאן שלחו?
ואומר אליך שלח את בני. מי זה בני? לא, הקדוש ברוך הוא אומר על הבן של משה שהוא הבן שלו. מי ואומר? ואומר, מי זה אומר? מי מדבר? ואומר אליך שלח את בני. מי זה הבן של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל. ויעבדני ותמאן לשלחו. אתה עשית צרות, נכון? הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. מי זה בנך? של משה, נכון? לכן, ואי... אתה לא זוכר? קראנו פה כל פרשת הסנה, שמשה לא רוצה ללכת. וגם הוא הלך ליתרו, אולי על זה גם יש בעיה. מה פתאום הלכת ליתרו? כן? ואתם מאין לשלחו, הנה אנוכי הורג בנך בכורך. אה?
זה ברור שזה חותם לעצמך את השאלה שלי.
לא. כי פסוק כ"ב נאמר...
זה לא מיועד בעצם לכאורה לפרעה אז. כי הגבוהה הזאת, מלכת פרעה, זה לא
מיועד אליו
בכלל, זה
מיועד
למשה.
נכון, לפי זה זה פותר את הבעיה. אבל זה אולי אומר שהכתוב הוא אמביוולנטי. אנחנו כבר לא יודעים אם זה משה או אם זה פרעה. כלומר, גם משה צריך להשתחרר מפרעה. כלומר, יש איזה שלב שאתה לא יודע אם משה הוא זהה עם פרעה או לא. אם הוא בחוץ או בפנים. אז זהו. משה, הרי כשאם הוא ממהן לשלח את בני ישראל, אז מה הוא רוצה? שהשעבוד ימשיך, נכון? אז הוא בצד של מצרים. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה את החומרה של מה שאתה עושה, הנה יורג בנך בכורך. כאילו שהיית פרעה. כן? נכון. בפסוק כ"ג. אתה אומר זה מתבקש, אם לא זה המשך למשפט, כן? כאילו זה משפט חדש, כן? אתה צודק. זה גם אפשרי. אני אומר, כל המפרשים מתלבטים בכל האפשרויות שאנחנו הבינו כאן, זה לא דברים חדשים. ותיקח ציפורה, סור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי. וירף ממנו אז אמירה, חתן דמים למולות. עכשיו, מה זה אומר, אם כן? שמאותה שעה, משה, ברגע שנעשתה ברית מילה לבן שלו, צורף מצד זרעו לעם ישראל. טוב, היא עשתה. לא, היא עשתה, ודווקא בגלל שהיא הזרה. דווקא היא הצד שהיא לכאורה מוציאה, היא המוציאה את משה מכלל ישראל, כיוון שהוא נשוי למדיינית. ולכן היא עושה את הברית. התגיירה. זה אין מושגים של גיור באותם הימים. זה קשור, בכלל יש גיור, זה באותם הימים. כן, הרי מה מסביר אמרה? למה משה צריך לשאת מדיינית? כי הוא שקול כנגד כל ישראל. אז הוא לא יכול להיות שייך למשפחה ספציפית באומה. לכן הוא נשוי עם אישה שהיא מחוץ לעם ישראל, כי אז הוא שייך לכולם. אבל באותה מידה אפשר להגיד גם שהוא לא שייך לאף אחד. מה, מי שמתחתן עם גויה, הוא בחוץ, לא? אז להסביר שמשה נשוי עם גויה כי הוא שייך לכולם, זה קצת פרדוקסלי, נכון? ההסבר של המהר"ל, נכון? ולכן צריך להסביר שצריכה להיות איזושהי ראייה מצידה שמשה שייך לאומה. ולכן היא העושה את הברית. כן. משהו כזה, כן. או כמו מדיאני, לא יודע. כן. כן. מה זאת אומרת? לאן?
אז למה הוא רצה להעמיד את בנו? הוא לא מעין. משה לא מעין לשלחו. הוא אומר,
אם משה בדרך כלל נמצא. בתי מעין זה לשון עבר. אז, בגלל מה שמיינת אז.
נו, אז למה לא הרג אותו בפועל?
למה לא הרג אותו בפועל? כי בסוף משה הלך.
אבל עכשיו בדרך השאלה שלו.
אבל לפני כן הוא מעין.
נו, שוב. אם הוא בדרך, הוא הסכים ללכת, בכלל אתה איים עליו.
אבל זה לקח לו זמן עד שהוא הסכים.
חזרה בתשובה.
יש גמרא שדנה מדוע הגרים יש להם צרות בעולם הזה. הגמרא רואה שהגרים יש להם הרבה צרות. היא שואלת למה. אז מה בגלל שהם יחרו? אם הם כבר הגיעו להכרה הזאת, אז למה הם הגיעו מיד? עוברת הגמרא. אז גם האיחור זה משהו. כן.
הם למרות שהם היו בדרך למצרים, הקדוש ברוך הוא רצה להיפרע ממשה על זה שהוא מעין לשלח אותו.
נכון.
ואיך הברית מילה מתקן את המצב הזה?
אתה מוכן להקריב משהו מעצמך. מה זה ברית מילה? אתה לוקח משהו מעצמך, נותן.
רגע, לא מבין, אם הוא נותן לו את העונש על העבר, הזה שהוא הסכים, אבל הוא לא הרג אותו.
בגלל שבסוף הוא הלך. אם הוא לא היה מסכים וגם לא הולך בכלל, אז היה הורג את הבן. נכון? אם הוא היה הולך מיד, אז לא היה מסכן את הבן כלל. אבל פה זה משהו באמצע. שמצד אחד לא רצה ללכת, מצד שני הלך. אז מגיע סכנה לבן, אבל בסוף שלא ימות. מובן?
אדם אומר,
אנוכי חורג. מה? אבל בסוף הוא לא הרג. זה איום. כן. נו, אז מה?
כי קודם ויקח את אשתו ואת בניו ויקח ממעל החמור היו לו שני בנים.
נכון.
וכל לכאורה מעלה רק אחד.
נכון.
אז אם אנחנו נגיד שזה רק בגלל בחוריך שילמד את הלקח בחור מול בחור אולי, אבל אם אנחנו מדברים על התירוץ הזה של להכניס לעם ישראל, אז נפרד כל עזרו של משה צריך
להכניס את זה. נכון. לא יודע, לא יודע, לא יודע, אני יודע. כן.
משה, שהוא מעין,
הוא
מעין באותה שיחה ספציפית עם הקדוש ברוך הוא, או שהוא
התעכב גם ב... לא יודע. ואומר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשו בהר האלוהים וישק לו. הפסוק הזה, טוב, הוא פסוק מובן. אבל יש דבר אחד שהייתי רוצה לספר, שלמרות שהוא לא קשור לפשט הפסוק, אבל הוא קשור לפסוק. ונכון שזה חריגה, אז מה? היה יהודי אחד, הרב אהרון קוטלר, זוכרים אותו? הרב אהרון קוטלר. היה מגדולי ליטא. והוא היה גם ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. ו... מה? הוא נפטר בשנת תפשין כף ב'. אבל הרבה לפני כבר הוא היה מראשי אגודת ישראל. וכאשר היה השלטון הסובייטי שהשתלט על ליטא, היה לו ספק לאן לצאת. כלומר, הוא רצה לברוח מרוסיה הסובייטית, אבל הוא הסתפק האם לעלות לארץ ישראל או לצאת לארצות הברית. מי היה לו בארצות הברית? הרב משה פיינשטיין. אז הוא עשה את גורל הגרא. אתם יודעים מה זה גורל הגרא? זה דפדוף בתנ״ך. מה? רק גדולי ישראל רשאים לעשות את זה. לוקחים איזשהו תנ״ך, דפוס מסוים, מדפדפים באופן מסוים, מוצאים את הפסוק שהוא תשובה לבעיה שלך. ואז הוא קראו לו אהרון. כן? והוא רצה ללכת לרב משה פיינשטיין או לעלות לארץ ישראל. יצא לו הפסוק הזה. ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדבר. ואז הוא יצא לארצות הברית. כן. מה? גורל הגרא.
גורל הגרא.
כן, זה דבר שהגאון מווילנה, הגרא. הוא יסד. ככה גם זיהו את הלמדה בזמנו. כן, הלמדה. כשהרב רב אריה לוין היה צריך לזהות את הגופות שלהם. כן, שהחזירו את הלמדה. ואי אפשר היה לזהות.
אז הוא עשה את גורל הגרע, היה לו את כל ה-35 שמות שלהם, וכל פעם יצא פסוק עם השם של כל אחד. והיו שניים שקראו להם יעקב, אז היה לצור שני פסוקים עם יעקב, ומשהו גם שסימן את השם משפחה.
אלו
למדי? אלו למדי? באמת. זה היסטוריה בסיסית של ציונות. זה כל אדם שלמד בארץ צריך לדעת מזה על המדהי. עכשיו, כן. יש אפילו יישוב נקרא נתיב על המדהי.
הביטוי פה, וישק לו,
כן. כן, כלומר, כשיעקב נשק לרחל, למה הוא נשק לרחל? למה יעקב נשק לרחל? עוד לא הכיר אותה, אפילו לא דיבר איתה אפילו מילה, נשק לה עוד לפני שהוא דיבר איתה. מה? גם לא צנוע, דיברנו על זה, כן, בספר בראשית. למה? זה ההתחברות של הנשמות שלהם. ואז בפקידת מצווה באה לידיך, אל תחמיצנה. כלומר, היה אסור לדחות את הרגע הזה, כיוון שזה הרגע של ייסוד האומה. אז גם פה, כן, זה הרגע של ייסוד השליחות. לכן הם חייבים לנשק זה לזה מיד. ויגד משה לאהרון את כל דברי השם אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו, וילך משה ואהרון, ויעשו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון כל הדברים אשר דיבר השם על משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם. כן, הם האמינו באמת? כתוב שכן. אז הם האמינו. כן, הם האמינו ש... תראה, כשאדם עושה נס, זה אומר שהוא רציני. זה לא מוכיח שהוא צודק, אבל זה מכריח את הרואה להתייחס. אתה יודע לעשות אותות? אני רוצה לשמוע אותך. זה עוד לא מוכיח שאתה צודק. אבל ויאמן העם וישמעו כי פקד השם על ידי ישראל, וכי ראה את עון ים, ויקדו, וישתחוו. שימו לב שאין שום זכר בסיפור של התורה לכך שבני ישראל הם עובדי עבודה זרה. הכתוב מתעלם מזה לחלוטין, נכון? איך אנחנו בעצם יודעים שבני ישראל במצרים היו עובדים לאלוהי מצרים?
מספר
יחזקאל, אבל בתורה זה לא מוזכר, כן, כי זה לא חלק ממגמת הסיפור. כן, מה אתה רוצה? האותות שמוזכרים בפרק ג', נכון, הוא עשה אותות, כתוב אותות, מה אני אעשה? אני לא יכול להגיד שהוא עשה מופתים, כתוב שהוא עשה אותות. כן, נו, כן, ויעש, איזה משה? כן. כן, זה כבר יוסף אמר להם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם.
כן, אבל המשמעות של זה, זה ביעה?
כן, לבקר, ביקור.
זה ביקור או ביעה?
אותו דבר. מה זה ביעה? זה ביקור. נכון? פרק ה. ואחר, מה? מספר יחזקאל. מה? לא, בזמן שיעבוד מצרים. כן. ואחר באו משה ואהרון, ובאמת שהמדרשים כן מתייחסים לבני ישראל כאל עובדי עבודה זרה. כן, המדרשים מרבים מאוד לדבר על זה. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל... למה התורה לא כותבת? בגלל שזה המגמה של הסיפור. כלומר, המגמה של הסיפור זה להבליט את ההבדל בין ישראל למצרים. אז לכן, זה לא מן הראוי להביא בתוך הסיפור מה שמשווה את ישראל למצרים. ודאי. נכון. גם אחרי. כן, חטא העגל, שמעת על זה? ואחר, באו, מה? טוב, זה כבר דיון. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. עכשיו, פה מגיע באמת המקום של הדיון שדיברנו לפני כן. למה הקדוש ברוך הוא כל כך משקיע בפרעו? למה הוא חשוב בכלל? ואתם רואים שהוא מוזכר הרבה בתורה, כבן שיח רציני למשה ואהרון. הדבר הזה כשלעצמו כבר מוכיח שפרעו הוא אדם גדול. הוא השליט של העולם, לא באופן מדיני, אבל באופן תרבותי, או מצד ההגמוניה. יש לו, הוא אדם חשוב מאוד בעולם, אבל זה לא חשוב רק מצד המעמד שלו, גם מבחינת התפיסה שלו כנראה. כלומר, אני אסביר, אם תנו לי להסביר, אז אני אסביר. אם כל הזמן תשאלו, אני לא אוכל לענות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה נכון. כשהוא ברא את העולם, הוא הביא את העולם למצב שבסוף נברא גם האדם. נברא האדם, התפתחה האנושות, נוסדו אומות. והפסגה של ההתפתחות האנושית הייתה מצרים. עכשיו, הכיוון שאליו תלך מצרים, זה יקבע את הכיוון של ההיסטוריה. כלומר, לא פחות מזה. זאת אומרת, ועכשיו, מי שעומד בראש מצרים של אותם הימים, זה פרעו. ופרעו הוא כל יכול במצרים. במילים אחרות, מי שקובע לאיזה כיוון תלך ההיסטוריה האנושית, זה האיש הזה, פרעו. זה עמדת אחריות עצומה. וכנראה שהוא מודע לכך. הוא יודע שעל פי החלטותיו, האנושות תשתנה לכאן או לשם. באים אליו שני זקנים ואומרים לו, אתה יודע, אתה מתבקש לוותר על הבסיס הכלכלי של המדינה שלך. העבדים. ולא רק זה, אתה צריך להסכים לכך, ככה מרומז בדברי, אתה צריך להסכים לכך שמי שמכאן ואילך יהיה הגורם הקובע את עתיד האנושות, זה העבדים שלך ולא אתה. ברור? כלומר, מה?
כי עם ישראל, אני רואה מצרים, אז אני רואה איזשהו אומה קצת כלכלה ותרבות.
נו, נכון.
עכשיו, עם ישראל, מה שאין להם זה מוסר.
עם ישראל היה כלום באותם הימים. היה אוסף של עבדים.
עם ישראל לא בא עכשיו להחליף את מצרים לך את הגודל, הכלכלה.
בוודאי, בוודאי. מי כאן ואילך?
עכשיו זה גדול אבל.
מי? עם ישראל.
זה כמו שאני צריך עכשיו להחליף את ארצות הברית.
משהו כזה, כן? זה כאילו שיבוא איזה רב אל הסנאט ואל נשיא ארצות הברית ויגיד להם, בבקשה, כל הטכנולוגיה האמריקאית עכשיו תהיה של ישראל. מכאן ואילך, השפה הרשמית באום תהיה העברית, ובכלל האום עובר לירושלים. זה מה שזה אומר, כן? מה?
בכלל המגמה של ישראל, לא?
ודאי שזה המגמה של ישראל.
אנחנו לא אומרים להחליף את ארצות הברית, אנחנו אומרים להיות לגויים.
ברור, אבל השאלה איפה המרכז ואיפה ההיקף. כלומר, אתה מציע למצרים להיות בהיקף, וישראל במרכז. כמו בדיוק שאתה מצפה שההדרכה הערכית לאנושות תבוא מאיתנו. תבוא מאיתנו, ואז ארצות הברית תראה את עצמה כמסייעת לדבר הזה. אתה מבין שזה דבר שהוא לא כל כך קל לקבל. מה? מה? כלומר, אתה אומר שאמריקאים יהיו מוכנים לקבל באהבה את זה שההדרכה הערכית להם תבוא מאיתנו.
לא, אבל כל
השאלה... למה לא? כי תנסר.
לא, כל השאלה שיש להם את הכלכלה הכי חזקה וכל השאלה דברים כאלה, זה
יותר חשוב להם מה ש... זאת אומרת, כל השאלה שיש להם את הכלכלה הכי חזקה וכל הזה, הם חושבים גם שהם הקובעים מבחינת הערכים. זה ברור להם שהערכים הם צריכים להיות הערכים אמריקאים.
נכון.
נכון.
אבל עדיין יותר חשוב להם את הכלכלה מאשר הערכים.
אתה חושב שאין קשר בין כלכלה לערכים. זה לא נכון. ועוד איך שיש קשר. כן? מי שיש לו הכסף, הוא גם קובע את הערכים. אנחנו לא רוצים את הכסף, אנחנו רוצים את הערכים. רק אנחנו יודעים שכדי שהערכים יופצו, צריך שיהיה כסף. תשאל את צביקה. כן. כן. צביקה זה המנכ״ל. כן.
בגלל שבשלה שתכן לי קודם,
זה ברור, זה ברור, אבל פרעה הוא לא טיפש. הוא יודע מהאינטונציה, מן המרומז, מה משה באמת רוצה. כן, יש כבוד למלכות. ואז תראו, התגובה של פרעה היא דווקא תגובה הגיונית לחלוטין. אני לא חושב שהייתי עונה אחרת ממנו. ואומר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. כלומר, מה שפרעה מבקש, ואני חושב שיש פה הגינות אינטלקטואלית מדהימה של פרעה, במקום להכניס אותם לכלא או להרוג אותם, פרעה אומר, אני מסכים בתנאי אחד, שתשכנעו אותי. אם תשכנעו אותי שזה נכון, מה שאתם אומרים, אני מוכן לוותר על כיסאי, אני מוכן לוותר על הכלכלה המצרית, מה שאתם רוצים. אבל, מה?
זה כמו שאני אמרתי, הרב, שמישהו יהיה מוכן.
נכון. יוצא לפי זה שפרעו... מה?
זה מצליח.
מה, שמה מצליח?
שהם מוכנים, מצרים מוכנים.
מצרים מוכנים בתנאי שזה יוכח. אנחנו לא סתם... לא סתם נשנה את הכיוון של ההיסטוריה בגלל שמישהו ביקש. אלא צריך שהוא יוכיח את מה שהוא אומר. לכן פרעו... איפה זה כתוב? זה כתוב כאן. מי השם אשר ישמע בקולו? אני עוד לא שמעתי אותו, אני לא יודע מי הוא. לא רק זה, זאת הפעם הראשונה שיש אלוה ששולח מישהו לאחרים. כן, זה השאלה. מי השם אשר ישמע בקולו? לכן, הוא אומר ביצורה הגיונית, לא ידעתי את השם. וגם את ישראל לא שלח.
אם היה בא לו שליח מאלוה שהוא כן היה מכיר.
אם הוא היה מכיר את האלוה, למה לא? אם האלוה מבקש, למה שלא נעשה? אבל אנחנו צריכים לדעת מי הוא האלוה הזה, והאם הוא באמת שלח את משה, ולמה זה צודק מה שהוא אומר. כן?
שאלה קצת
הרגע. מה?
אדם
לא פעם
בשורות
שאתה מדבר על זכרון קולקטיב של האומה.
נכון.
כשאברהם ישראל נפגש מצרים גם בפעמים קודמות, פעמיים עם אברהם אבינו שיורד למצרים כדומה, ופעמיים היו צריכים לשלח את אברהם לדרכוש גדול.
נכון.
זאת אומרת, לכאורה בזכרון הקולקטיב ידוע כנראה למצרים באיזשהו מקום, שהמפגש עם ישראל הוא כזה שבסופו של דבר עם ישראל צריך לצאת משם.
צודק.
בין אם זה שרה פעמיים, בין אם זה עם ישראל.
צודק. ולכן, משה עונה על השאלה של פרעה ואומר לו, ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו. עד עכשיו הוא אמר, כה אמר השם, אלוהי ישראל. כן, מי זה השם? לא מכיר. זה אלוהי העברים. העברים, אני מכיר. זה מאברהם, יצחק ויעקב, אני קצת שמעתי עליהם. יוסף. כן? מה אתה רוצה? בסדר. אגב, זה מה שאומר הכוזרי, שאמרו לו, אלוהי העברים נקרא עלינו, כי היה דבר האבות מפורסם בימים ההם. כך הוא אומר, נכון? זה כוזרי, מאמר ראשון. באמת. איפה למעלה? הנה. מאמר ראשון, פסקה כף וב, לא? משהו כזה. או כף ה. כף ה, נכון? אמר משה בפתח דבריו בדברו אל פרעה אלוהי העברים שלח אני אליך רצונו לומר אלוהי אברהם יצחק ויעקב כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות ונודע כי העניין האלוהי נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות ולכן לא אמר לו משה לפרעה אלוהי השמיים והארץ שלח אני אליך ולא בוראי ובוראך שלח אני אליך למה הוא לא שלח? כי צריך לברר האם מה שידוע לפרעה על האבות עבר בירושה אל הבנים או לא. וזה מה שהמכות מבררות. אם זה עבר או זה לא עבר. כן. כי משה אומר לו, מה אתה רוצה? הוא צריך לברר, מישהו בא אליך עם טענה, אתה צריך לברר אם זה אמת או לא. אני אומר לך, תשמע, מחלקים תפוזים שם מאחורה, בחינם, מחוץ לבית, מחוץ לכיתה. מעניין לדעת אם זה נכון או לא. נכון? כן. פה זה קצת יותר מאשר סיפור של תפוזים. כן, ודאי, כי פרעה הוא אדם ישר, עם הגינות אינטלקטואלית.
הוא רוצה לדעת האם זה נכון שצריך לשנות את הכיוון של ההיסטוריה, או לא. עכשיו, ייתכן שהוא דיבר גם בחוצפה, אבל השאלה כשלעצמה היא נכונה. כן. לא, לא אמרתי ממשיך בדרך. השאלה היא כזאת. זה נכון שהאבות היו אנשי מעלה, ושפרעוני מצרים הקדומים התייחסו אליהם בכבוד. ואפילו נכנעו לפניהם. השאלה היא ככה, האם בני בניהם זה עדיין הם? כלומר, האם מה שהכרנו אצל אברהם או אצל יעקב, זה עדיין נמצא אצלם? אם זה נכון, אז באמת נשחרר אותם. כן? כן. פרעה הוא עצמו חושב את עצמו אלוה. אז למה שהוא לא ישמע לאלוה אחר? בין אלים דווקא מסתדרים, יפה. למה? בין בני אדם, סליחה. סליחה, אתה בן אדם, לא? אתה בן אדם או לא?
כן.
יש עוד אנשים פה שהם בני אדם? אתה לא מסתדר איתם?
לא קשור אבל.
אז למה שאלוה לא יסתדר?
מה זה אלוה? אחד שהוא כל יכול.
לא.
מה זה אלוה?
לא, מה פתאום? זה מושג של היהדות, מה שאמרת עכשיו. אלוה, לפי התפיסה הקדומה, זה כוח מוחלט. אבל לא כל יכול. זאת אומרת שאי אפשר לבטלו. וגם האלוה האחר אי אפשר לבטלו. אז לפעמים יש אל שהוא חזק מאל. לא. המושג של היררכיה של אלים, האמינו בריבוי אלים. אז למה שפרעה לא יחשוב שאף על פי שהוא אלוה, לפי שיטתו, של מצרים, ייתכן שאלוהי העברים יש לו גם כן מה לומר. כלומר, מבחינתם, כל המאבק הזה של המכות זה מאבק בין אלוהי... אתה לא נותן לי לגמור את המשפט. מבחינתם, כל המאבק הזה של המכות זה מאבק בין אלוהי ישראל לאלוהי מצרים. מה אתה אומר? הוא לא אמר את הכלום. אתה אומר לו, המרכז של האנושות עבר לישראל. אז אתה היקף. אתה היקף, לא כלום. מובן? טוב. עד כאן להיום.